טוב, ספר חדש שאולי ממש יוצא בזה הרגע. זאת אומרת, אנחנו ממש, ממש ספר שרק נולד, שקוראים לו ממתינים בדרכם, המסע של זרע בית הישראל מאתיופיה. וזה ספר שיוצא בהוצאת למדה, שזה הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה. ואתם יכולים להבין שזה על הפלשמורה וזרע בית הישראל. וכתבה את הספר הדוקטור רבית תלמי כהן, שהיא אנתרופולוגית יישומית, שאני אפילו לא מבין מה זה. שלום, דוקטור רבית תלמי כהן.
שלום וברכה, קובי. מה שלומך?
וואלה, שבח לאל. איך מיישמים אנתרופולוגיה? איך אנתרופולוגיה יכולה להיות יישומית?
לומדים באקדמיה, מחברים את זה ביחד עם השטח, ומנסים לייצר פעילויות משותפות. בעצם אנתרופולוגיה יישומית באה מתוך גישה שאומרת שבאקדמיה יש הרבה מאוד ידע, ואם עובדים בשיתוף פעולה עם השטח, אז אפשר להנגיש את האקדמיה לשטח, לארגונים, לחברה, לסביבה שבה אנחנו נמצאים, ואפשר במקביל גם להנגיש את השטח לאקדמיה. זה דיאלוג שהוא דו צדדי, שיכול להשפיע למקומות שבו אנחנו חיים, או על המקום.
זאת אומרת שאת לומדת משהו בתור אנתרופולוגית, והדבר הזה, הוא אפשר ליישם אותו בשטח.
נכון.
זאת אומרת, זה לא נועד רק לקריאה כזו, קריאה מלומדת שישבו פרופסורים וידברו על כל מיני שבטים ועמים וזה, וידונו ויעשו כל מיני הרצאות, אלא זה נועד למטרה מסוימת, לשיפור החיים של האנשים בעולם.
קודם כל, אנתרופולוגיה יישומית יש בה מגוון של קטגוריות ומגוון של סוגים. הגישה שאני נוקטת בה זה בעצם לנסות ולשלב בין השם ובאמת לתרגם את זה לשטח. זאת אומרת, ידע שאנחנו מדברים עליו באקדמיה, שיהיה נגיש גם לאנשים שעובדים עם אותם אנשים, או גם לאנשים עצמם שחווים את אותו אירוע. ליצור סוג של שילוב ידע.
אני קורא שאת...
בין היתר, להשפיע על מדיניות, להשפיע על החלטות, להשפיע על פרויקטים.
כן, זהו, אני קורא שאת מאוד אקטיבית, מאוד...
משתדלת.
מתמקדת בפליטות של מבקשי מקלט מאפריקה, בעלייה מצרפת, פעילות חברתית ודברים מהסוג הזה. הספר הזה זה המון המון טיולים שעשית לאתיופיה, בסוף נולדו בתור הספר הזה. בואי תספרי לי קצת על ה... קודם כל, איך הגעת לזה ו... ומה פתאום אתיופיה, ומה למד?
אוקיי, אז קודם כל אני חוקרת במכון להגירה ושילוב חברתי ברוקין, ובאמת מרבית המחקרים שלי מתייחסים למאגרים, ובהקשר הישראלי אנחנו מדברים על עולים. המחקר הנוכחי התחיל בשנת 2005 בעצם, שיחת חולין עם אשת חינוך שדיברה איתי על התלמידים האלה וההורים האלה, ומרבית השיחה הייתה בתפיסה מאוד מאוד שלילית, שהכלילה את כולם כקבוצה אחת, וכששאלתי אותם מי אלה, אז היא אמרה לי האתיופים. והלכתי עם איזשהו כאב בטן מאותה שיחה, ותהיתי לעצמי איך יכול להיות שיש את חינוך בישראל, אני מדברת על לפני 15 שנה, מדברת על קבוצה של אנשים שבטוח שהם שונים אחד מהשני, כקבוצה משותפת, ואז בעצם החלטתי לנסות להבין מה אנחנו יודעים במחקר, על אתיופיה, על העליות מאתיופיה וכו.
לי זה מזכיר, אמא שלי עבדה במשרד הקליטה, והיא קלטה את האתיופים שהגיעו לסדרות, את העלייה מאתיופיה, והיא ניסתה לשדך בין גבר אחד לאישה אחת שמה, והיא שאלה אותו, למה אתה לא יוצא איתה או פוגש אותה? אז הוא אמר לה, היא שחורה. ומסתבר שהם בתוך עצמם יש להם כל מיני מניעות מלהתחתן, זאת אומרת אלה יותר יהודים ואלה פחות יהודים.
אני רוצה לקחת את זה אבל אולי למקום אחר.
והיינו בהלם מזה שכאילו אנחנו רואים אותם כעדה אחת, נכון. אבל יש להם המון המון מגזרים בתוך העדה.
אני חושבת שאחד הקשיים שלנו בחברה הישראלית זה להבין, ועכשיו אני מדברת רגע לא על המחקר, זה חלק מהמחקר שביצעתי, אבל לא, על הספר, לא רק מהספר.
כן, זה השיחה לקראת שבת, אנחנו יכולים לדבר חופשי.
ישראלים ממוצא אתיופי, זו קהילה כל כך הטרוגנית, כל כך מגוונת. אנחנו באופן טבעי, מצאתי את עצמי, כתבתי באחד מיומני השדה, שאנחנו רואים בן אדם כאור, אנחנו מתייגים את הצבע ולפי זה פועלים. ושאנחנו רואים בן אדם בהיר יותר, אנחנו רואים קודם את הבן אדם. זה אולי אחד הדברים שלמדתי ככה, עם שיחה לקראת שישי מהמחקר, שמעבר לכך שחקרתי באתיופיה ולמדתי על אתיופיה ומה קורה שם לפני שעולים לישראל, למדתי גם להכיר את החברה שבה אני חיה. והמגוון והשונות והקטגוריזציה שייכים לכולם. אז זה לא קהילה אחת, זו קהילה מגוונת עם אנשים שונים, שעצם הזרות שאנחנו מייצרים גורמת לנו לראות אותם אולי כיחידה הומוגנית אחת.
אז למעשה, האנשים שהתמקדת בהם הם בית ישראל, וזה, זאת אומרת, רוב האתיופים היהודים עלו לארץ ונשארו הקרובי משפחה שלהם שם, נכון? אם זה כבר ב-2005.
נכון. אז בעצם הקהילה שאני התמקדתי, בעצם המחקר עוסק במחנות המעבר. נסעתי לאתיופיה כדי ללמוד מה זה מעמד הגבר ומה מעמד האישה מתוך השיח המאוד ישראלי. וכשהגעתי לשם פגשתי אנשים שממתינים בזמנו, זה היה בין 7-11 שנים לעלות לישראל. והשאלה הראשונה ששאלתי את עצמי זו מהי המתנה. איך יכול להיות שאנשים ממתינים כל כך הרבה שנים? אנחנו נוסעים בכביש, צופרים, עומדים בתור בסופר, מנסים לראות, יש לנו רק שאלה. ופה מצאתי אנשים שפוס החיים שלהם היה של המתנה.
אלו אנשים עכשיו גם אנחנו ככה, אנחנו ממתינים לחיסון.
נכון, אנחנו ממתינים. בסופו של דבר, כולנו ממתינים, כולנו המצאנו למדינה, וכולנו דומים כקבוצות וכיחידים בהקשרים של ההמתנה.
נכון מאוד.
זה בעצם אנשים שקרובי המשפחה שלהם עלו לישראל, והם נותרו באתיופיה, ומצפים, חלקם עד היום 21 שנה ממתינים לעלות, חלקם עלו לישראל. המחקר שלי בעצם נערך גם בכפרים, גם במוחנות המעבר, גם במרכזי הקליטה וגם בדיור הקבע, שבעצם 7 שנים נעתי בין המרחבים וניסיתי להבין את התנועה הזאת שאנחנו מגדירים אותה מאתיופיה לישראל, שהיא כמובן תנועה מאוד דינמית. ולא חד צדדית. לא מגיעים משם לפה ובזה נגמר הסיפור. השינוי הפיזי אולי חד כיווני, אבל השינויים החברתיים הם מאוד, והתרבותיים הם מאוד מגוונים, והם לא מעט מושפעים מאיתנו כמדינה, כחברה, מהדיאלוג שאנחנו מבצעים עם העולים עצמם.
הם למעשה...
בספר עוסק במסע.
הם למעשה התנצרו ושבו ליהדות. זאת אומרת שזה כמו, הם כמו צאצאי האנוסים, או שכמו החברה האלה של תנועת ההשכלה, שבאיזשהו שלב הם התנצרו, הם היו יהודים והם התנצרו. איך זה נחקק אצלם? בתור משהו שהכריחו אותם ואז הם חזרו לבייס, או...
גם כאן אני יכולתי לראות שיש גיוון. היו אזורים או כפרים, ואני נסעתי לכפרים אולי כדי להבין בעיקר את המשמעות של החיים כנוצרים בכפרים. אז היו אזורים שבהם ההתנצרות הייתה הכרח. אנשים היו מחויבים להתנצר כדי לקבל שטח ולקבל אדמה ולחיות. והיו אזורים שבהם אנשים הבינו שההתנצרות זה חלק מתופעה שקיימת באתיופיה, ולקחו חלק במה שקרה במארג החיים בכפרים עצמם. מרביתם הגדול התנצרו כי הם היו צריכים, אבל כמובן אני לא רוצה להחליף ולהגיד שכולם. בכפרים שהגעתי, אני חושבת שאחד הדברים שהבנתי, שבאתיופיה משפחה זה 7 דורות, וגם אנשים שחיו כילדים נוצרים בכפרים, קרובי השכנים שלהם ידעו בדיוק מאיזה משפחה הם הגיעו.
וואלה.
הם ידעו בדיוק שהם מבית ישראל, הם ידעו בדיוק שהם יהודים שהתנצרו כדי לקבל אדמה, כדי לחיות. והשושלת המשפחתית, שאולי בישראל אנחנו נוקטים רק בשם משפחה, אבל שושלת משפחתית של 7 דורות מצד האימא ומצד האבא, היא בעצם גורמת לאנשים, גם אם הם התנצרו, שיזכרו את עברם וידירו אותם. השתמשת בשם פלשמורה, שזה שם מאוד מאוד טעון ומאוד מאוד מורכב.
כן, זה מעליף, נכון? משהו?
פלשה באתיופיה זה פולש, זה מאגר, זו כללה, זו כללה שהייתה לבית הישראל. אני לא מדברת כרגע על זרע בית הישראל, אבל התפיסה שהם כפולשים. ואני זוכרת שבמרכז קליטה ישבתי עם נער שאמר לי רבית, באתיופיה קראו לי פלשה. גרתי, שיחקתי עם חברים שלי, הם היו נוצרים, ואז באתי לאבא ושאלתי אותו, אבא, אנחנו פלשה? ואז שעברנו למחנה המעבר לעיר, הבנתי שאנחנו מזרע בית ישראל. וכשהגעתי לישראל, אומרים לי, אתה גם פלשה. שם אמרו לי, אתה לא נוצרי אמיתי, אתה יהודי. והגעתי לישראל, אומרים לי, אתה לא יהודי, אתה נוצרי. כמובן שיש פרשנויות של בלשנות על המילה פלס מורה, פלס מקורה, אבל אני כרגע מדברת על התהליך החברתי, על החוויה האישית של בן אדם, ששם מודר בגלל הדת שלו, וגם פה מודר בגלל הדת שלו.
אז מה הדהים אותך בכל המפגשים האלה? מה עולה הכי הרבה? מה נותרת משתאה?
באתיופיה הדהימה אותי האיתנות והעוצמה של האנשים. הכוח שלהם, המוטיבציה שלהם. אני זוכרת שבפעם הראשונה שהגעתי לאתיופיה, לא ידעתי כמעט כלום על אתיופיה, ולא ידעתי אמרית. היום אני מדברת אמרית, אבל לא ידעתי את השפה.
מדברת אמהרית?
למדתי, כי כדי להבין תרבות ואנשים,
כל הכבוד.
צריך לדעת, זה חשוב, יש ניואנסים משמעותיים. נסעתי משדה התעופה למתחם של הממתינים, ונהג המונית עצר בדרך ואמר לי, רגע, אני הולך להביא דלק. ואני הייתי בחורה צעירה, שרק נחתתי באתיופיה, בלילה נחתתי, זה היה בבוקר, ובשנייה הראשונה, ממש נחרדתי, ואמרתי, אימא לב, ומה הוא יעשה, ומה יקרה, ואני לבד, ויש עליי כסף, ואנשים, ואני... ואז ראי, אמרתי עצמי, רגע, באת ללמוד, תנסי להסתכל על המציאות אחרת. והבנתי שכל אחד מאיתנו, תמונות בו כל כך הרבה קטגוריות ומחשבות, בלי להכיר את האנשים עצמם. ואחרי רגע הסתכלתי דרך החלון, וראיתי פשוט אנשים שמחים, ומוזיקה, ושואלים אותי אם אני צריכה משהו, והמציאות נראתה אחרת לגמרי. אז קודם כל הדימה אותי, בהמשך הדימה אותי ההמתנה. ואחרי זה באמת, המורכבות האנושית, כולנו רקמה אנושית, וכולנו דומים ושונים. ואני חושבת שזה הכוח, לראות את בני האדם כבני אדם, ולא את מה שאנחנו חושבים שהם.
אז...
בתהליך, כן.
איך אנחנו ניישם את מסקנות הספר שלך? איך נהיה יותר טובים בעזרתו?
אני חושבת שאולי השאלה הפרטית שכל אחד בימינו צריך לקחת לעצמו, זה לפני שהוא מוציא את המילים מהפה, ולפני שהוא מכליל אנשים מקבוצות אחרות, לנסות רגע ולחשוב מה אני יודע עליהם, את מי אני מכיר, האם אני מכיר רק דרך התקשורת או המסכים, או האם בהיכרות אישית, האם כולם באמת אותו דבר, האם אני יכול למצוא את הדומה, בין כל הזרות והשונות והאחרות, כי זרות זו יצירה חברתית. אנחנו יוצרים את מי שזר, ואנחנו יוצרים את מי שדומה. ובמקום אולי ככה לפני שבת, לחשוב על הקרע ועל השוני ועל ההבדלים, לחשוב על המשותף. הדבר המרכזי מבחינתי ומבחינת המחקר, זה באמת לסיים את הסיפור של מחנות ההמתנה, שיושבים שם אנשים שיש להם בבית פה בישראל, אצלנו, אמא, אבא, אח, אחות, שממתינים לעלות לישראל, והחלטות הממשלה משתנות חדשות לבקרים, מי כן ומי לא, ומתי כן ומתי לא. ואפשר לראות את זה כבר 15-20 שנה פחות או יותר, אם אני מדברת על העלייה הנוכחית, שמעלים אנשים דרך החלטות בירוקרטיות ודרך כן. החלטות פוליטיות.
ואחר כך,
וזה ברמה הלאומית, האחריות שלנו.
ואחר כך שהפוליטיקאים שלנו מרגישים עינוי דין, שחוקרים אותם שנים ולא נותנים להם תשובות, ולא זה ולא זה, הם לא מקישים על זה להגיד, אולי גם אנחנו מענים אנשים אחרים, ולא נותנים להם תשובות ולא דואגים להם.
אחד הדברים שכשהייתי שם והתנתקתי רגע מהקן הישראלי שלנו, הסתכלתי על אנשים, אז אמרתי, אני שומעת, החלטות ממשלה ימינה ושמאלה, כן זכאים, לא זכאים וכו, אבל אנחנו שוכחים שמדובר בבני אדם. וההשפעה של מה שקורה כאן היא לגמרי קשורה אלינו, מה שקורה שם, סליחה, במחנות המעבר, היא לגמרי קשורה אלינו, ואין ספק שברמה הלאומית אנחנו חייבים לקחת אחריות ולשים קץ לסיפור שמתמשך וגורם לנזקים נפשיים, רגשיים וחברתיים.
אז מתי ואיפה אני יכול להשיג את הספר?
אז הספר נמצא גם אפשר דרך למדה, ספרייה של החנות של האוניברסיטה הפתוחה, אז אפשר פשוט להזמין דרך האינטרנט בימי הקורונה, וכאשר הקורונה...
כשיהיו חנויות, אז אפשר יהיה להשיג את זה בחנויות המובחרות.
הוא יהיה גם שם, אבל אני מאמינה שמי שיקיש למדה ממתינים בדרכם, יוכל להגיע לספר ולרכוש אותו.
טוב, אז אני נשאר לי רק לאחל לך שבת שלום ומבורכת.
תודה רבה, שבת מקסימה.
דוקטור רבית טל מכהן, ממתינים בדרכם, ספר על המסע של זרע ביתא ישראל מאתיופיה. תודה רבה לך.
תודה רבה, כל טוב.